הפותח בכל יום, הניוז היום משיל דירשו. יום חמישי, פרשת ויגש, ג' טבת, תשע"ח. היום יש לנו רבותיי ניוז עמוס במיוחד, מרתק. יש לנו פה מקבץ סיפורים על רב חיים שמואלביץ, זכר צדיק לברכה, שהיום חלה היורצייט שלו, נפטר לפני קרוב ל-40 שנה. אנחנו נדון גם בהלכות שבת, אחרי שדיברנו על הלכות חנוכה, נחזור היום להלכות שבת, תפילות שבת. אחד שטעה והתחיל לומר מזמור לסוידו, במקום מה שצריך לומר בשבת, על תפילת נשמס בשבת. אם אחד רואה שהוא הולך להפסיד את תפילה בציבור, האם הוא יכול לדלג על נשמס? ונסיים בסיפור, אפשר להגיד אליו מרתק, מדהים, מפחיד. סיפור שמתחיל מקיום מצוות ליל הסדר, מחילת מצה, במסירות נפש, בשואה, במחנות ההשמדה, ונמשך עד עשרות שנים לאחר מכן, סיפור מרתק במיוחד, לא יפספס. נתחיל עם היום כאמור היורצייט של רב חיים שמואלביץ, זכר צדיק לברכה. הוא נולד לאביו הגאון רב רפואל אלתר שמואלביץ, שהיה חתנו של הסבא מלוורדוק, רב יוזי לורביץ. רב חיים שמואלביץ היה מסמיד עצום, שהיה משנן את מה שהוא לומד ללא הרף. בגיל 19, הגאון רב שמעון שקופ קרא לו ונתן לו למסור שיעורים, מינה אותו למסור שיעורים בישיבת גרודנה. אחד התלמידים הצעירים שהיו בישיבה באותו זמן, שלימים הוא היה לאחד מגדולי מרבצי התורה בימינו, סיפר שפעם במהלך הסדר הוא ניגש לרב חיים לדבר איתו בלימוד, והוא רואה אותו שקוע, שקוע בעיון ברמב״ם, והוא עמד מאחוריו, חיכה שהוא ישים לב אליו, והוא רואה שרב חיים עובר על השורות עם הרמב״ם עם האצבע, לא חזור. כמה פעמים עד אותו רגע הוא למד הוא לא יודע, אבל מרגע שהוא שם לב, אז הוא החליט שהוא סופר את המספר פעמים שרב חיים יקרא את אותם שורות ברמב"ם עד שהוא ישים לב אליו. נו, מה אתם אומרים? כמה פעמים? לא פחות 25 פעם של חזרה ושינון בריכוז נפלא למד רב חיים שמואלביץ את אותם שורות ברמב"ם. זה היה כשהוא היה עוד בגרודנה, פחות מגיל 20. אחרי 3 שנים עבר רב חיים שמואלביץ לישיבת מיר, הוא התפרסם הכינוי האילוי מסטוצ'ין, על שם המקום הולדתו. כבר שם הוא גם היה נחשב למסמיד, בעל בקיאות רבה בספרים, היו קוראים לו בחיבה עזרא סטוירה. עזרא סטוירה זה היה כינוי לאוצר הספרים בלשון של אותם ימים. אחרי כמה שנים הוא התחתן עם ביתו של הראש ישיבה של הגאון רב אליעזר יהודה פינקל, בהמשך הוא התמנה גם לרמב"א ישיבה. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, ישיבת מיר נדדה למקומות שונים כידוע, כשלבסוף היא הגיעה לשנחאי, שם הייתה 5 שנים. היה הרבה בעיות שהיו צריכים לטפל בהם בשנחאי, בענייני הישיבה כמובן. אחד הדברים שהציקו לבחורים, זה היה אייצר ספורים, המועט, אייצר ספורים הקטן שהיה להם, שזה היה מורכב בעצם, ממה זה היה מורכב? מספרים שהתלמידים הביאו אותם ביחד איתם, עם עוד כמה גמרות ששלחו לקובה, עוד ספרים שהיה שם בבית הכנסת, והקהילה היהודית הקטנה. כמובן שחלק מהספרים היו קרועים, מרוטים, והמספר הקטן של הספרים השלמים, וזה שהשתמשו בהם ללא הפסק, אז זה בטח לא תרם לשלמות שלהם. אז מספרים שבידי אחד התלמידים היה קצוי סחוישן יחיד שהוא הביא אותו ממיר. אלא מה? חסרו בקצויס הזה 2 דפים. רב חיים לקח את הקצויס הזה, והוא ישב והשלים בכתב ידו את מה שהיה חסר, את אותם 2 דפים. כמובן שהוא הסתמך על הזיכרון שלו. והוא השלים את הכל מילה במילה. לימים, אחרי שהם עזבו, וישבו את ההשלמה עם המקור, מצאו שהוא השלים בדיוק של 100%. מילה לא נחסרה מהשתי דפים האלה שהוא השלים על פי הזיכרון. ואגב, הספר הזה עם ההשלמה בכתב יד נמצא עד היום אצל אחד מבני המשפחה בארצות הברית. אחרי המלחמה רב חיים נסע עם הישיבה לארצות הברית, חצי שנה אחר כך הוא עלה לארץ ישראל וסייע לחמיב לייסד את ישיבת מיר. סיפר את זה אחד הבחורים שהוא פעם הגיע לישיבה להתקבל לישיבה, והוא פגש ברב חיים, חיים שמולבץ. רב חיים שלח אותו אל חמיב הראש ישיבה, הוא לא ידע מזה רב חיים כמובן, ובינתיים תוך כדי שהוא הולך לראש ישיבה, רב חיים סוחב את המזוודות שלו במדרגות. התלמיד נכנס, רב חיים מחכה, כשהתלמיד יוצא מהראש ישיבה הוא מודיע לזה שעוזר לו עם מזוודות, שמודיע לו בשמחה שהראש ישיבה קיבל אותו. טוב, רב חיים שמח ביחד איתו, הרים בחזרת המזוודות, והלך איתו להראות לו את החדר. בדרך הבחור שואל אותו, מי אתם? מה התפקיד שלכם בישיבה? חיים אומר לו, אני השמש. לא עשה מזה עסק, כאילו שתפקידו מימים ימים על לסחוב מזוודות לבחורים. רב חיים שמולבית זכר צדיק לברכה, הוא היה גם כידוע, איש שכולו לב, כולו רגש, כולו התפעלות, כולו תחושות של חריפות, בלתי מתפשר ברגישות של הרגשות שלו. איך שהוא היה משתתף עם האחרים בצער, בשמחה, בלוויה שלו, לפני 40 שנה, השתתף איזה יהודי עיוור בשתי העיניים. אז החברים שלו שאלו אותו, מה ראית לבוא ליטול חלק בלוויה, מאמץ לא קטן בשבילך? היה לך איזה משהו עם רב חיים? אז הוא ענה להם שהוא היה אצל רב חיים והוא התעניין במצב שלי. כשהוא שמע ממני שהרופאים אומרים שהמצב שלי הוא חסר סיכוי מבחינת הראייה ואין מה לעשות, הוא פרץ בבכי נורא 20 דקות. כזאת השתתפות שהיה לו איתי בצער שלי, זה היה ברור לי שאני מגיע ללוויה שלו, סיים אותו עיוור. מסופר גם שהוא בא רב חיים לנחם את האלמנה של אחד מהתלמידים שנפטר, אז הוא ישב רגע בשקט ומיד אחרי זה הוא התחיל לבכות בדמעות של איש, ככה שעה ארוכה בלי להוציא מילה מהפה שלו. הדברים האלה היו איתו מייסים שבכל יום, ורב חיים לא ראה באיפוק וביכולת הסבל וההבלגה כל מעלה. להפך, בעשרות ומאות הזדמנויות הוא היה תובע להשתתף בצער הזולת ולהפגין את זה בלי שום מבוכה. עד כאן בעניין של הגאון רב חיים שמולבץ, ראש ישיבת מיר זכר צדיק לברכה, שהיום זה יום ההילולה שלו. הדברים הנפלאים לקוחים כמובן מהספר המופלא מוח ולב. ונעבור רבותיי למדור פניני הפרשה. בפרשה כתוב, במיטב הארץ יושב סביך וסחיך. מסופר על הגאון מצ'יבין, כשהוא עלה ארצה אחרי שהוא היה בגלות בסיביר, עוד לא הספיקו לארגן לו דירה ראויה בתנאי עוני ששררו אז. והאדמו"ר בישראל מאוסייתין לקח על עצמו את האחריות לטפל לו במקום שיהיה לו לגור במקום ראוי. הוא קרא לאחד מהקורבים ואמר לו שעדיין חסר בשביל זה סכום של 1,200 לירות. בימים מהם זה היה סכום כביר. אבל אני לוקח על עצמי חצי, 600 אני אדאג. את החצי השני תלך ותשיג משש אנשים, כל אחד ייתן לך 100. והוא צירף לו רשימה של 6 אנשים. אותו מקורב לא היסס ויצא למלאכה. עבר אחד אחד, 5 נתנו לו, השישי לא נתן, הוא סירב. לא רק שהוא סירב, הוא דיבר, הוא יודע, אני יודע בעצמי לאיזה מטרה לתרום. דיבר בזלזול קצת. טוב, חזר אותו איש לרבי מאוסייתין, הניח על השולחן את 500 שהוא הצליח לאסוף. אבל הוא נרתע, הוא נרתע מלספר מה הוא הגיב כשביקשו ממנו. כל הסיפור הזה היה סמוך לחג הפסח. בליל הסדר, הרבי מוסיאני התעכב בחדר שלו, מעבר לזמן הקבוע שהיה רגיל להיכנס לעריכה של ליל הסדר. לפתע מגיעים לחדר שתי נשים בוכות, בוכות בכי היסטרי. זה היה אם וביתה, או שאם אמא וכלה, ויש להם סיפור מסמר שיער. הבן של האחת מהם, שהוא בעצם הבעל של השנייה, חזר מהבית הכנסת, היה אמור לערוך את הסדר, והוא איש אחר לגמרי. הוא נתקף באיזשהו סוג של טירוף, הסתער בחמתו על השולחן הארוך לליל הסדר, והשליך את הכל, ומשמיע חרופים, גידופים, מתנהג בצורה נוראה. והן מתחננות, הן ברכות לצדיק שהתפלל להצלה שלו, לישועה שלו. טוב, המקורבים של הרבי שמעו את הסיפור הזה, דפקו על הדלת של החדר שפתח להם, וכמובן סיפרו לו את הסיפור. התגובה של הרבי הייתה, מה הוא חשב לעצמו? עד שביני רוב לא תהיה לו דירה משלו, כדי שהוא יוכל להסב לילה לסדר, ואני לא אוכל ללכת לילה לסדר, והוא כן יוכל לשבת אל השולחן לסדר? שתי אנשים שמעו את העניין, ומיד התחילו לבקש סליחה, והבטיחו נאמנה שהדבר יסודר מיד, ומיד בכל המועד, הם יביאו את הכסף הדרוש. הרבי מסאטין שמע את זה, הוא אמר, שובו לביתכם ותמצאו שהכל במקומו. ואכן הם חזרו הביתה וראו שהוא יושב ומחכה להם כדי להתחיל בעריכת הסדר. זה סיפור נפלא שכתב הרב ישראל שפיגל והופיע במוסף שבת קודש של יתד נאמן. ונעבור למדור קניין חוף מפרקי אובס. אז כתוב במשנה פרק ב' משנה א', הפסד מצווה כנגד שכרה. יש פה סיפור מאוד מעניין שמופיע בדרך עץ חיים. סיפור על רבי יצחק רוזנטל, שהוא היה מנהל כולל מדרש בני ציון, שהוא בא פעם אל הגאון רבי סרזנן מלצר, זכר צדיק לברכה. הוא בא אליו והוא סיפר לו שלאחרונה הוטב קצת המצב הכספי שלו, של הכולל, ולכן הוא שואל אולי כדאי שיתפטר מהניהול של הכולל כדי שיוכל להקדיש את רוב זמנו ומרצו להתעלות בתורה. טוב, רבי סרזיימן הקשיב לדבריו בתשומת לב כדרכו. הוא אמר לו, תעשה כמו שאתה מבין, אבל לפני שאתה מחליט, אני רוצה לספר לך מה יש שויו. והוא סיפר לו ככה, היה איזה יהודי תמיד חכם שהוא היה שדר של ישיבת סלוצק במשך כמה שנים. והוא החליט להפסיק את העבודה הזאת ולקבל עליו משרת רבנות. מספר רבי סרזלמן, לא היה נעים לו לשוחח איתי על זה, לכן הוא נסע לדבר בעניין הזה עם החובץ חיים. והוא הסביר לו שבעבודה שלו כשדר הוא מתעייף מההליכה במשך כל היום, קשה לו אחרי זה להתרכז בתפילה, הוא אומר גם כל השבוע באמצע תפילה, במקום לחשוב על מה שהוא מתפלל, הוא חושב על איזה נדיב פלוני או אלמוני, וגם הלימוד שלו הוא לא יכול ללמוד כמו שהוא צריך. לכן הוא רוצה לכן כרב באחד הכפרים, כדי שהוא יוכל להתפלל וללמוד, כי בשנים עברו לפני שהוא קיבל עליו את אותו תפקיד קשה ומייגע של שדר של ישיבת סלוק. ככה הוא הציע את דבריו לפני החובץ חיים. החובץ חיים שמע את הדברים שלו, והוא אמר לו שיהיה בהצלחה. טוב, אותו שדר הודה לו ופונה לפתח. כשהוא מגיע לדלת, החובץ חיים קורא לו, אתה יודע אולי כמה עולה זוג נעליים? הוא נעצר, הוא אומר לו, אני לא יודע בדיוק, הרבה זמן כבר עבר מאז שקניתי נעליים, אבל נראה לי שהמחיר הוא ככה וככה בערך. טוב. הוא שוב נפרד ממנו לשלום ושוב פונה לעבר הדלת. הוא מגיע לדלת, החובץ חיים שוב עוצר אותו ושואל אותו, איזה הוצאות יש לסנדלר על זוג נעליים ומה הרווח שנשאר לו על כל זוג שהוא מיוצר? עונה לו אותו שדר, אין לי מושג, מעולם לא הייתי סנדלר. אומר לו החובץ חיים, בכל זאת, בוא ננסה ביחד לשער כמה סנדלר מרוויח על כל זוג נעליים שהוא מייצר, ומה ההוצאות שלו. טוב, עמדו שניהם וחשבו במשוער את חשבון ההוצאה והרווח של הסנדלר על כל זוג נעליים. שוב, השדר שוב חושב שהם סיימו, פונה לדלת, ואז אנחנו בצחיים שוב עוצר אותו. תגיד לי בבקשה, האם יש רק נעליים שהסנדלר מייצר, או שיש כאלה שמיוצרות לא על ידי סנדלרים, על ידי אחרים? אמר לו, ודאי, יש כאלה שמיוצרות במתי חרושת. נו, ומה יותר יקר? אז הוא אמר לו, הנעליים שמיוצרות על ידי סנדלר, הן יקרות יותר ממה שהם מייצרים בבית חרושת. אומר לו החפץ חיים, אם זוג נעליים שהסנדלר מייצר יקרות יותר ממה שמיוצר בבית חרושת, אז הסנדלר צריך להיות עשיר יותר מהבעלים של הבית חרושת. האם זה ככה במציאות? לא, אמר לו השדר, ודאי שלא. בעל הבית חרושת עשיר יותר, בגלל שבבית חרושת מייצרים כמות הרבה יותר גדולה פי כמה וכמה ממה שהסנדלר מייצר. אז אם אלו הוא מוכר יותר, ולכן בסופו של חשבון, אז הסנדלר מרוויח פחות. אמר לו סבא קדישה, אמר לו חפץ חיים. אם ככה, הסכת ושמע. אם אתה רוצה לעשות לעצמך, להפסיק את העבודה שלך כשדר, ולחיות חיי שלווה, אז אתה צודק. הראש שלך יהיה פנוי יותר, המחשבות הזרות שמדרידות אותך בזמן התפילה יפחתו. התפילות שלך תעמוד במדרגה גבוהה יותר, ואולי גם במעלה של הלימוד תורה תוכל לעלות יותר. אבל אם תסתכל על העבודה שלך בגיוס כספים עבור הישיבה במבט רחב יותר, ותחשוב כמה בחורי ישיבה יכולים ללמוד ולהתפלל כהוגן בזכותך, בזכות העבודה שלך כשדר, אז תבין שבעבודה הנוכחית שיש לך אתה בעצם עושה הרבה יותר לתורה ויראת שמיים מאשר בזמן שהלימוד והתפילות שלך היו בשקט ושלווה. אמנם, כל תפילה לעצמה גדולה יותר. אבל היום, בתפילת הרבים, בלימוד תורה של הרבים, הזכות שלך גדולה יותר. ולכן סיים החפץ חיים ואמר לו, מן הראוי והרצוי שתמשיך בתפקיד שלך כשדר. כי זכות הרבים תלויה בך ושכרך מן השמיים גדול. זה בעניין של קינון חוכמה פרק עובד לגבי הפסד מצווה כנגד שכר. ונעבור למדור פינה הפרשה. התורה מספרת ולא יכול יוסף להיספק לכל הניצובים. ומפורסמים דברי רשי שמביא את המדרש, לא היה יכול לסבול שיהיו מצרים ניצבים עליו ושומעים שאחיו מתביישים בהיוודו להם. בתקופת מלחמת העולם הראשונה, כשרוב יהודי בריסק נמלטו מהמקום, אז הסתרר שם הפקרות בחיי הדת ובסדרי הכשרות. זה כלל גם שפעלו בעיר שוחטים ובודקים, לא מוכרים, בלי שום השגחה ופיקוח. גם כשהחיים שבו למסלול, עדיין פעלו בעיר כל מיני שוחטים ובודקים כאלה, שעשו כתוב ביניהם מחוץ לבית המטבחיים הקהילתיים. כדי להבטיח שחיטה מתוקנת ליהודי בריסק, היה צריך להפסיק מיד את השחיטה שלהם. בשביל המטרה הזו, כינס הרב עם בריסק בבית שלו, אספה מטובה העיר, כדי לדון יחד בדרכי הפעולה. כשבאו המוזמנים לאספה, הם הופתעו לראות בתוכם את אחד מאותם שוחטים. אורח בלתי קרוא, שהנוכחות שלו כמובן תפריע לניהול של האספה. אז פנה עליו אחד מהמשתתפים כדי שבבקשה יועיל לצאת, אבל האיש סירב, הוא אמר שהבית זה הבית של הרב, רק אם הרב יצווה עליו לצאת, הוא יציית לו. טוב, התחילו גם האחרים להפסיר בו שאילה, שום דבר לא עזר. ראו שאין ברירה, אז פנו לבריסק קרוב, רבי יצחק זאב, זצ"ל, שיגיד לו לצאת. אבל הרב, לפליאתם הרב התעטף בשתיקה. הוא לא הורה לאיש אפילו ברמז לצאת. האספה כמעט עמדה להתפזר בגלל אותו טרדן. אבל הרב בריסק המשיך להיות בשקט. לבסוף, הודות לאיזו תחבולה מחוכמת שעשה אחד הנוכחים, אז הוא התפתה לצאת אותו שוב. והאספה התנהלה למישרים. האנשים שהיו שם תמו בליבה מאוד על השתיקה של הרב. ואז הם שמעו הסבר. הגמרא במסכת גיטין אומרת, בואו ראה כמה גדול כוחה של בושה. שהרי צייה הקדוש ברוך הוא את בר קמצו והחריב את ביתו ושרף את היכלו. נמצא שאם היינו מביישים את השום והרב היה שולח אותו מביתו, היו מפסידים הכל. כי מאספה כזאת לא יכולה לצמוח שום טובה. ונעבור למדור שיעור דף היום מבעל אוכל. האם מותר לשחוט בלכל לבטך אנחנו מועדים שבתפילת נשמס? ומדוע בשבת מתחילים להתפלל מאוחר יותר? ועל איזה קטעים צריך לחזור אם שכחו לומר אותם בפסוקי דזמרו של שבת? מי שטעה בשבת והתחיל במזמור לסוידו, הוא התחיל לומר מזמור לסוידו, שלא נוהגים לומר את זה בשבת, האם הוא צריך להפסיק? נוהגים להרבות בשבת בפסוקי דזמרו, בכל מקום כפי מנהגו. ואם טעה והוא אמר פסוקי דזמרו כמו בימות החול, הוא לא צריך לומר את התוספות לאחר התפילה. אבל אם הוא נאלץ לדלג חלק מפסוקי דזמרו כדי להתפלל עם הציבור, אז הוא ידלג על התוספות ויאמר את פסוקי דזמרו שנאמרים בחול, ביום חול רגיל, בגלל שהם תדירים. ואם יש זמן להוסיף חלק מהתוספות, יקדים את המזמורים למנצח השמיים, לדוד בשנויסוי ותפילו למוישה, שעל פי הזוהר הם קודמים למזמורים האחרים. בשבת לא אומרים מזמור לסוידו כיוון שלא מקריבים קורבן תודה בשבת, כדין שאר קורבנות נדרים ונדבות. אם הוא טעה והתחיל לומר את זה וכבר אמרת מילים מזמור לסוידו, אז יש שכתב שימשיך לאומרו כיוון שהקורבן לא נזכר בהמשך המזמור. האם מותר לדלג נשמס כדי להתפלל בציבור? רבותינו זל תקנו לומר בשבת את תפילת נשמס כל חי, שמכונה ברכת השיר, בין עוז יושיר להשתבח, תקנו לומר אותה. תם התקנה להזכיר את ניסי יציאת מצרים, ולכן הסמיכו את האמירה שלה לשירת הים. וגם משום שהתפילה הזאת היא על השבח, שהנשמה משבחת את הקדוש ברוך הוא, ובשבת האדם מקבל לשום היסירו, אשר על ידם משיגים בשבת חוכמה יתרה. מי שנאלץ לדלג חלק מהתפילה כדי להתפלל עם הציבור, ידלג על פסוקי דזמרה מלבד אשרי, ולא ידלג על נשמס. ולכל הפחות יאמר ברוך שאומר, אשרי, נשמס וישתבח. אם הוא שכח לומר נשמס, אם הוא נזכר לפני שהוא חתם את ברכת השתבח, יחזור לתחילת נשמס. אם הוא כבר חתם את הברכה, יאמר נשמס בין השתבח לברכת יצרו, ויש שאורה שלא יאמר. כיצד ינהג מי ששכח לומר לוקי לשר שובס? בנוסח ברכת יוצר אור של שבס משנים ומוסיפים כמה קטעים, הכל ידוחו, כלודוין, לוקי לשר שובס, ולא לדלג על התוספות האלה ולהגיד את הנוסח של ימות חול כדי להתפעל בציבור, כיוון שהם חלק מהנוסח של הברכה של שבת שמופיע ומובא בדברי רבותינו זכרונם לברכה. ויתרה מזה, אם הוא שכח לומר את הקטע לוקל אשר שובס, צריך לחזור ולומר אותו אחרי התפילה, ללא פתיחה וחתימה, כיוון שבו, באותו קטע, נזכר עיקרו של שבח השבת וקדושתו. וכשאומר את זה אחרי התפילה, הוא צריך להתחיל מהמילים שבח נויס נמלוי, כדי ליצור המשכיות מתאימה. זאת אומרת, שבח נויסים לו כל צבא מורוים, לוקל אשר שבת מכל המעשים. ואם הוא שם לב שהוא שכח לפני שהוא חתם את ברכת יצרו, ייתכן שהוא צריך לחזור ולאומרו ולהמשיך בנוסח הברכה כמו בכל שבת. נזכר רבותיי מה למדנו אתמול, כלי שאינו מיועד לשמש דווקא לאיסור, אבל ייחדו אותו להשתמש בו לאיסור. הוא לא נחשב ככלי שמלאכנו לאיסור כל עוד לא השתמשו בו. ומותר לטלטל אותו גם לצורך המוקצה עצמו. כלי שמלאכתו ליתר שנעשה מוקצה בעיני אדם מחמת מיוס, מותר לטלטל אותו כדין כלי שמלאכתו לאיסור. ויש אומרים שלא השתנה דינו ממה שהיה לפני שהתלכלך. עזרא הסופר תיקן לישראל 10 תקנות, אחת מהן לאכול שום בליל שבת. האוכל בערב שבת יצא ידי חובה. ויש אומרים שהתקנה הייתה לאכול אותם כשהם צלויים. מה למדנו לפני 100 ימים? מה ההבדל ההלכתי בין בשר בקר בוגר לבשר בקר צעיר? בבשר חי שטעון בישול ממושך, אין איסור שיהיה. כי בלאו הכי, התבשיל לא יהיה מוכן לסעודת ליל שבת. ולכן האדם מסיח את דעתו ממנו, ולא יעשה כל מלאכה באש כדי למהר את הבישול. כי הרי במשך הלילה הוא יתבשל מאליו. היתר הזה נקרא כדרך חייסה. ומכיוון שסיבת היתר היא הבישול הממושך, לכן ירקות שמתבשלים במהירות, או בשר שמושל לצליה אשר היא לא ממושכת כמו הבישול המדובר, אז הם לא בכלל היתר הזה. אלא אם כן כמות הירקות הבשר מצריכה בישול או צליה ממושכים. ובכלל, איסור שיהיה בצליה על גבי גחלים, הוא מחשש שיעשו מלאכה בגחלים להגדיל את האש. ולדעת, השולחן ערוך החשש שזה אכן קיים, גם בבשר קשה של בקר בוגר, וגם בשר רך של בקר צעיר שנצלה בשלמותו. זאת אומרת, עיקר הגוף, אף ללא הראש והרגליים. אבל בנתחי בשר בקר צעיר וכן בבשר עוף, אז הליבוי של האש בגחלים עשוי לחרוך את הבשר ולהזיק לו. אז לכן אין לחשוש שיעשו מלאכה בגחלים, ואין איסור להשוד אותם בצליה. אלא אם כן, הגחלים נוגעות בבשר, שאז אסור. כי הרי בלאו הכי, הבשר נחרך. ואילו לדעת הרמו, אין הבדל בין סוגי הבשרים לעניין זה. דף יוי מבבלי. האם אפשר להשתכר מתאנה? וכיצד ייתכן שאדם נשבע שלא יאכל ואכל? ואף על פי כן הוא יהיה פטור. ומהו חצי שיעור? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בדף היומי, מסכת שבועות, דף כ"ג. ונעבור למדור החפץ עם החיים, חפץ חיים יומי. ההלכות שנלמדות היום בסדר הלימוד היומי בחפץ חיים עוסקות באיסור קבלת רכילות. בבירורים מוספים של דירשו מובאת חקירה של האחרונים לגבי האיסור הזה. האם מי ששומע עובר על איסור קבולה רק בפעם הראשונה, כשהוא שומע ומקבל בליבו, או שמה בכל רגע ברגע שהוא מאמין לסיפור של הדברים, הוא עובר על האיסור. הסבור על הצד הזה היא משום שהאיסור נלמד מהפסוק לא תישא שם השם. ואם כן, יש מקום לומר שבכל רגע שהשומע מאמין לשמוע עד שם, אז עובר על האיסור. לחקירה הזאת ישנה גם משמעות מעשית להלכה. מי ששמע לשון הרע בקטנותו וגדל, או גוי ששמע לשון הרע על ישראל והתגייר, אם ננקוט כפי הצעד הראשון שהאיסור על שעת שמיעת הדברים וקבלה שלהם בפעם הראשונה, אז עכשיו הוא לא עובר על האיסור. אבל לפי הצד השני שהאיסור בכל רגע ורגע, שהוא ממשיך להאמין לדברים, נמצא שגם עכשיו עובר על האיסור עד שהוא יסיר את הדברים בליבו. את זדי החקירם הביא הגאון רב ראובן גרוזובסקי, זכר צדיק לברכה, שהיה חתנו של הגאון ברוך באר ליבוביץ זצ"ל, בעל ברכת שמואל. והוא כותב שחמיב רב ברוך באר הכריע שהוא עובר רק פעם אחת, כמו בלסיק זול שעיקר האיסור זה מעשה הגזילה, והוא לא עובר על כל רגע שמחזיק את הגזילה ברשותו. מאידך, הגאון רבי לזק זצ"ל כתב שבכל רגע שהוא מאמין לדברים וקובע את זה בליבו, אז הוא עובר. אז מבואר מהדברים שם שלדעת רבי הלל זק זצ"ל שהאיסור בקבלת לשון הרע הוא לא בשמיעה בקבלה עצמה אלא בנשיא השם השם. זאת אומרת על ידי השמיעה הוא נושא בליבו שם השם. והגאון רב חיים קנסקי כתב שזה באמת עבירה מתמשכת. יש שרצו להוכיח כצד הזה מדברי החפץ חיים שאומר שמי ששב בתשובה על איסור קבלת לשון הרע הוא חייב להוציא את הדברים מליבו. אז לכאורה משמע שהאיסור הוא איסור מתמשך. ועל כן, כשישה בתשובה הוא צריך להפסיק את תעשיית האיסור. ונעבור למדור מוסר היומי. מתוך לימוד המוסר היומי בספרי החפץ חיים בספר חומת הדת. כתוב בתורה, והיה לך לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. אומר החפץ חיים, הורה לנו הכתוב שנזכור תמיד עניין יציאת מצרים, השגחתו ונפלאותיו אשר עשה לנו בחסדו. ותהיה לנו מזה תועלת שעל ידי זה נתחזק לידע את התורה ותהיה שגורה בפה שלנו. ואומר החפץ חיים, נראה מזה שהידיעה של התורה נחוצה לנו מאוד, עד שכל העניינים העיקריים שנחוצים, זאת אומרת, האמונה וההשגחה שנתבררו על ידי יציאת מצרים, תחליט כל זה כדי שנזכה לעוד עילוי גדול יותר, וזה שתהיה תורתו שגורה בפינו. וימשיך הרב חפץ חיים ואומר, ועוד מקרא מפרש יותר מזה, שנוקב יורד עד התהום בגודל החיוב לתורה. דכתיב, לא בשמיים מלאמור מי יעלה לנו, השמיים ויקחה לנו, וישמנו אותה ונעשנה. ומביא הרב חפץ חיים מדברי חז"ל, ואמרו חכמינו ז"ל שאפילו אם הייתה בשמיים, היינו צריכים לחפש אחר איזה איש שיעלה בשליחות כולנו לשמיים, לבקש מהשם שיורידה לנו על ידו. ומזה נראה גודל הנחיצות לאדם לתורת השם, עד שאת צריכתו לבקש השתדלות נוראה, שלא תימצא כי אם בדרך נס. ומסביר החופץ חיים ואומר, והיינו, משום שלא לעולם חוסן, ולבסוף ישוב לאדמתו, והיה רוב ימיו בחס ומחובים. ואם כן, אומר החופץ חיים, מה היה לו מימיו המועטים? ולכן, מוכרח לבקש איזו השתדלות, שמאותו הזמן הקצר שחי, תצמח לו נטייה של חיי העולם. וזה על ידי אור התורה, שבלימוד שלה והקיום שלה, יחיה השם יתברך את גופו, ויקום לתחייה ויחי חיי העולם. כמו שאמרו חז"ל מסיים חפץ חיים, כל מי שיש בידו אור תורה, אור תורה מחייו. ונעבור למדור פרשת השבוע, סיפור מרתק במיוחד. אנחנו מביאים את הסיפור כפי שהוא סופר על ידי הרב ישראל מאיר שושן, שליטה. התורה מספרת על המפגש המרגש שנערך בין יוסף ובין אחיו. יוסף אומר להם, אני יוסף, עוד אבי חי. נו, ומה ענו לו? אומרת התורה, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אומר המדרש, אבא כהן ברדלה אומר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יוסף הצדיק, שהוא היה הקטן מהשבטים, ואחיו לא יכלו לעמוד בתוכחה שלו. לכשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי משהו, על אחת כמה וכמה. כשהאחים של יוסף ביקשו רחמים על אבא שלהם שבנימין לא ייקח על ידו, יוסף לא מוכיח אותם, הוא רק אומר 5 מילים. אני יוסף, העוד אבי חי. ההבנה של 5 מילים האלה, זו הייתה התוכחה הגדולה יותר מכל התוכחות. האם באמת אתם דואגים לאבא? אם כן, איך מכרתם אותי? ואת הכתונת הדבולה שלי בדם מרצים לאבא, האם אז לא חששתם לחייו? בושה אדירה הציפה אותם לשמוע את 5 מילים הבודדות האלה. אחרי שהאדם יעלה למעלה, אחרי 120, יבדקו כל מצווה ומצווה. ישאלו אותו, למה ברחת מוקדם בבית הכנסת? עוד לפני עלינו לשבח. אני אגיד, מאוד מערתי, יענה אותו אדם, חיכו לי בבית. או אז יראו לו את אותו תפילה בסרט. יראו לו איך הוא פוגש איזה חבר מחוץ לבית הכנסת, ואז הוא מתעכב איתו כמה עוד דקה ועוד דקה ועוד דקה בפטפוט כליל. הבושה תהיה עצומה. רב בית הכנסת של חוג חתם סופר בבני ברק היה הרב אונגר זצ"ל. היה בבית הכנסת מאות מתפללים, 350 מתפללים, רובם היו ניצולי שואה, מספרים כחולים על היד. אחד המתפללים קראו לו עקיבא שטיינברג. בשואה הוא היה אברך צעיר כבן 30, שאיבד לו עלינו אישה ו6 ילדים. בוקר אחד בשנת תשל"ד, כשהוא כבר בן 60 שנה, מגיע אותו עקיבא שטיינברג לרב אונגר, כשהוא רועד מבכי. הוא אומר לו, רבי, אני חלמתי חלום נורא, אני חייב לספר אותו. רק קודם אני אקדים ואספר לרב את ההיסטוריה שלי. מה ההיסטוריה שלי? והוא מספר לרב שהגעתי למחנה אושוויץ בחודש חשוון של שנת תש"א. את כל המשפחה שלי איבדתי באותו יום שבו הגעתי לשם. מיד נשלחתי לעבודת פרח איומה בית חרושת לפחמים. בסוף היום הראשון של העבודה כי אני עדיין בתוך היום הראשון לפטירת אשתי וששת ילדיי. אני שוכב על הדרגה שבור, מיואש. אני לא יודע איך אני אשרוד, מה יהיה הסוף שלי. לפתע אני מרגיש שזה מישהו נוגע, נגיעה רכה בכתף. זה היה איזה אברך בשם רב אריה, שהוא היה בן של צדיקים, אדמו"רים. הוא אומר לי, עקיבא, לא למדנו עם כלום, בוא נלמד משהו. רב אריה מספר לרב, אותו יהודי, הוא איבד משפחה של 8 ילדים. הוא היה בקי בשס, ידע גמרות בעל פה. התחלנו ללמוד ביחד, גמרה בעל פה. הלימוד הזה החייה אותי ממש. הוא סיפר לי וורטים, דברי תורה, פשוט העיר אותי לחיים. חלפו ימים וחודשים, רבים מהקבוצה באמת לא החזיקו מעמד ומתו, חלק נהרגו, ואילו אני, הצלחתי להחזיק מעמד בזכות אותו לימוד לילי שהיה לי איתו. ממש חשתי על בשרי את הפסוק, כי הם חיינו ואורך יומנו בהם נהגי ימם ולילה. ערב אחד, חודש אדר, אני שוכב על הדרגש, ורב אריה אומר לי, עקיבא, עוד פחות מחודש פסח, איך נאכל כזית מצה? איך נקיים בערב תחלומה צויף? אני אומר לו, רב אריה, אני אומר לו בייאוש, על מה אתה מדבר? אנחנו פה באושוויץ. על איזה מצה אתה מדבר? אבל רב אריה עונה לי במתינות, עקיבא, אל תגיד ככה. אנחנו אמנם באושוויץ, נכון, אבל הקדוש ברוך הוא כל יכול. והבא לתאר מסיים ביודוי. אל תדאג. עוד נזכה לאכול כזית מצה. זה החלום של אב שקול, שאיבד 8 ילדים. איך הוא יקיים את הבערב תוך לומצריס? אני אמשיך לספר אותו יהודי, שכל אותו הלילה לא פסקו הפגזות. מטוסי אויב הפציצו מחסני נשק. למחרת פורים, כשאנחנו צועדים כרגלינו לעבודה, אנחנו רואים ששתי פצצות נפלו על מחסן החיטה. זה היה איזה מחסן אדיר שהכיל טונות של גרעיני חיטה שיועדו להכיל את את הצבא הגרמני שבאזור שם. החיטה התפזרה על פני כל השטח כמו איזה מרבד קסום של גרעינים. כמה חלמנו אתמול על חיטה, והנה כל השטח מוצב בשבילנו בחיטה. כשחזרנו מהעבודה בלילה, מספר אותו יהודי לרב אונגר, מיירתי להתכופף, אספתי 2 חופנים, אחד בשבילי ואחד לרב אריה. וואה, רב אריה היה מאושר שבאדם. איך נטחן את החיטים האלה, אני שואל אותו. הוא אומר לי, מי צריך רחיים? נשיג 4 אבנים, 2 בשבילך, 2 בשבילי, נשים את החיטה על האבן, ועם האבן השנייה נקטוש אותה עד שיהיה קמח. וככה עשינו. כל לילה תחנו עוד חיטים ועוד חיטים, ממש לשם עציס מצווה. ואי בניסן סיימנו לטחון את החיטים. אמרתי לו, נו, קמח כבר יש לנו, איך נופה את המצות? אז הוא אומר לי, מה פירושך? בבית חרושה של הפחמים, התנור בוער 24 שעות. ומה עם התנור? הוא כולו חמץ, שמן של מכונות, דלק. איך נכניס אליו בצק? אז רב אריה לא מתייאש. הוא אומר, יש לי רעיון, נכניס לתנור חתיכת פח, אחרי שנלבן אותה היטב, נוכל להדביק עליה את הבצק ולאפות אותו. ומאיפה נשיג את אחד הפח? אנחנו באושוויץ. אני מזכיר לו שוב. אבל הוא ממשיך בנועם, עקיבא. חיטים השגנו, הבא לתאר מסיים ביודן. יום אחד, י' ניסן, כמה ימים לפני פסח, אני מוצא בתוך החול מכסה של קופסת שימורים, עגול ודק. מיירתי להרים אותו, להחביא את זה מתחת לחוצה, וככה הגעתי לעבודה. בשעה 2, כשהערורים יצאו להפסקה, מיירנו להכין בצק, מים, קמח, אישה מהירה, והבצק מוכן. רידדנו את המצה במהירות, עשינו חורים מסמר, הוצאנו את הפח מהתנור בזהירות, בעזרת סמרטוט, הדבקנו לב את הבצק. תוך 3 דקות כבר הייתה לנו מצה למאדרים. 2 כזיתים הכנו לכל אחד. הכבדתי את המצה מתחת לחולצה וחזרנו למחנה כשהיד צמודה לגוף, שומר על המצה היקרה. כשהגענו למחנה, אחד השומרים ראה שהיד שלי ככה תפוסה, בזהירות על עצמי. אז הוא צועק לי, ג'יד, מה אתה מחביא שם? ובתנועה חדה הוא הרחיק את היד שלי מהגוף, מיד המצה נפלה על האדמה הקפואה בדממה. אותו רשע לא הסתפק בזה, דרך עליי עם המגפיים המסומרות שלו, ולכינוח חבט בי עם המקל שלו מכות אדירות. הרגשתי לאט לאט איך כל הגוף שלי הולך ונימח מתחת המכות האיומות שקיבלתי. ייסורי איוב ממש. סנחתי על המצע שעל האדמה הקפואה מחוסר הכרה. אחרי כמה דקות שבתי להכרה, הייתי מיוסר כולי. ממש שברי שברים. אבל הזכרתי שיש מתחתה יוצא. מצע מרוסקת, אבל מצע שאפשר לקיים במצווה של אכילת מצע. כשכולי זב דם זחלתי לדרגש, כשבעד שלי יש את האוצר היקר. רב ארי ראה אותי במצב שלי, רב עקיבא, מה קרה? אמרתי לו בייאוש וגניחות, במקום לשאול מה קרה, תשאל מה נשאר. בקושי כזית אחד לברכה. רב ארי פרץ בבכי. אתה הבאת את כל החיטים. אתה הבאת את החיטים. אתה חטפת מכות על המצע. אבל אנא, רחם עליי. איך אני אעבור את ליל הסדר בלי לאכול כזית מצע? ממשיך ומספר אותו יהודי לרב אונגר, שעומד בדממה ומקשיב לכל מילה. רב אריה, עניתי לו בתקיפות, אני מוותר לך על ארוחת ערב של מחר ושל מחרתיים. אבל המצע, חייך קודמי, אני לא מוותר. עקיבא התחנן כאילו החיים שלו עומדים מנגד. אנא, תן לי את המצע. אני אגיד לך את כל ההגדה של פסח, מילה במילה. מי אולך מעניו עד חד גדיו. אני מתחנן, תן לי את המצע. אבל אני, אמרתי לו, אין מה לדבר. המצע היא שלי. כבוד הרב, אתה מבין אותי, כן? תמשיך, תמשיך לספר, אומר לו הרב אונגר. אתה יודע מה? פתאום מזדקף אריה ואומר לי, בוא נעשה עסקה. אני אוכל את המצע, אבל אתה... אתה תקבל את השכר. שכר עצום של פונצה ריאגרה. טוב, הסכמתי לעסקה הזאת. הוא אוכל והשכר שלי. הגיע ליל הסדר, אנחנו חוזרים מהעבודה שבורים, רצוצים. 4 כוסות לא היו, מצה בקושי פעורים של כזית. אבל מרור היה לכולם בשפע. שכבנו ביחד על הדרגש ואמרנו את ההגדה בבחיות נוראות. כשהגענו למילים, השת האוכל, לשנה הבא בארדי ישראל, אוי כבוד הרב, נזכרנו בליל הסדר של שנה שעברה, איך רב אריה נזכר שהוא ישב עם 8 ילדים שלו, ואני עם 6 הילדים שלי, הגעגועים אכלו בנו ללא רחם, וככה סיימתי את ההגדה, והמשכנו בשיר השירים, אני כבוד הרב כבר לא החזקתי מעמד, נרדמתי מרוב בכי ותשישות, אבל רב אריה, רב אריה שאכל את המצע, הוא לא מסוגל להירדם מרוב התרגשות. וכי קלעי בעיניכם, הוא זכה לאכול כזית מצע בגיא צל מוות, באושוויץ. הגיע לפנות בוקר, הוא התחיל להתפלל שחיס בהודיה עצומה, בלחש. בתפילת תלל הוא כבר שכח איפה הוא נמצא. הוא ברך בקול, השח גילישון ובמצווה לצוב, נתן כזאת צווחה של התרגשות. השומר הגרמני זינק מהמקום שלו, הצמיד את האקדח לראש שלו ולחץ על ההדק, השם ירחם. נשמתו התאורה והמזוכחת יצא על קידוש השם ביום טוב ראשון של פסח. ואני כבוד הרב, נשברתי לרסיסים. רב אריה היה הרב שלי, האבא הרוחני. הוא החזיק אותי בתוך הגיהנום הנורא הזה. איך אני אוכל לשרוד בלעדיו? הריבון של עולם נתן לי כוחות עצומים למשך 30 יום נוספים. בי"ז באייר הגיעו האמריקאים והמלחמה הסתיימה. אני שקלתי 36 קילו, אור ועצמות. לא מצאתי אותם בחיים, אבל הקדוש ברוך הוא, אוב ורחמים, הוא בעצמו מחיה את המתים. לאט לאט התאוששתי, הקמתי בית בפעם השנייה. ברוך השם זכיתי ב4 ילדים וכבר 10 נכדים כן ירבו כבוד הרב. ומה אני נזכר? מה אני בא לספר את זה לרב היום? אתמול בלילה, 33 שנה אחרי אותו ליל הסדר נורא, מגיע אליי בחלום רב אריה הקדוש, כשהוא לבוש בכיתה לבן. אני צועק לו, אריה, איפה אתה? ואריה עונה לי, כשכולו אור, אתה יודע איפה אני? זכיתי להרגל קידוש השם. אני נמצא במדור שחזל אמרו עליו שאין כל מלאך ובריאה יכולים להיות במחיצה שלהם. וכבר 33 שנה אני מחכה להזדמנות שיתנו לי לגשת אליך. והיום, היום לראשונה קיבלתי אישור. עקיבא, אומר לי אריה, על כל המצוות שעשיתי בעולם הזה יש לי שכר אדיר. אבל מצווה אחת שעשיתי בעולם הזה, עד היום אני עליה שכר. מצוות אכילת מצה בליל הסדר תש"ה. כי אז כן בינינו, אני אוכל את המצה, והשכר הולך לעקיבא. אם עקיבא יוותר, אומרים לי בשמיים, תוכל לקבל גם את השכר של המצווה הזאת. עקיבא, אני מתחנן לפניך. אנא, ותר לי על השכר. אמרתי לו, אריה, אני אתן לך כל מה שתבקש ממני, אבל שכר של מצווה? אני לא מוכן. ככה כבוד הרב, אני אמרתי לו אתמול בחלום. ורב אריה שראה עד כמה אני נחוש בדעתי, עזב אותי בחלום בפנים קודרות ועצובות. וככה אני התעוררתי, כבוד הרב. האם אני צריך לוותר לו? הרי אני זה שחטף מכות על המצא, אני הבאתי את החיטים. הסכם זה הסכם, למה אני צריך לוותר? מצד שני, כבוד הרב, כואב לי לצייר נשמה שהגיעה לה מגנזי מרומים. הרב אונגר שומע את השאלה והוא שותק. ולבסוף הוא אומר לו, שאלה כזאת צריך לשאול צדיק מהדור הקודם. תיגש לרבי ממחנובקה, יהודי קדוש של מסירות נפש, ותשאל אותו את השאלה. 11:30 בלילה, הרבי ממחנובקה שומע את הסיפור ודופק על השולחן. מן היושר עליך לוותר. ככה הוא פוסק לעקיבא. רבי, שואל אותו עקיבא, אני חטפתי מכות מעל המצווה הזאת, למה מן היושר? לפני משורת הדין אולי. אבל מן היושר? הרבי מחנובקה מחייך בפנים רחימאות לעקיבא, והוא עונה לו, 33 שנים עברו מהסיפור הזה. תנסה לחשוב כמה ברכות זכית להגיד ב-33 שנה האחרונות. כמה מצוות, כמה הנחות תפילין, שבתות, כמה מצות, כי זיתים של מצות מצווה אכלת, ועוד תמשיך בעזרת השם לזכות, בהמוני המוני זכויות עד 120. ורב אריה, רב אריה המסכן, כבר לא נותרו לו הזדמנויות. האם לא ראו לו לוותר על הזכות הזאת? עקיבא שומע את זה, והוא אומר, רבא, אני מוותר מיד. אבל הרב יחמוד כמו, לא ככה מוותרים. תיכנס לבית הכנסת הסמוך, הוא מביא לו מפתח, תפתח את הארון קודש, ושם ליד ספרי התורה, תוכל להכריז בפה מלא ובלב שלם על המחילה שלך לרב אריה. וככה הוא עושה, הוא נכנס עקיבא לבית הכנסת בחצות הלילה, ומול ספרי התורה שבארון הקודש הוא אומר, ריבונו של עולם, אני מוותר לרב אריה בלב שלם על השכר של אכילת מצה בפסח תש"ה. לאחר כל זה, באפיסת כוחות, עקיבא חוזר לביתו, הוא צונח על המיטה. הסיפור לא נגמר, רבותיי. כבר באותו לילה, רב אריה נגלה לו בחלום, והפנים שלו שחוקות ומהירות, והוא אומר לו, רב אריה, יישר כוח, יישר כוח עקיבא, הוויתור התקבל, אני מודה לך מעומק הלב, העלו אותי לכאלה מקומות, אין לי מילים להודות לך. למחרת, עקיבא חוזר לאדמו"ר מחנובקה ומספר לו את החלום. הרבי מחנובקה שומע את הסיפור ופורץ בבכי. ולמה הוא פורץ בבכי? הוא אומר לו, אתה סיפרת לי על יהודי קדוש שעבר איסורי איוב, חי בקדושה, בטהרה, ידע ש"ס, ידע את כל התורה כולה, והוא נמצא בגן עדן במקום הכי נשגב, ושווה לו לעזוב את כל העולם הבא, לרדת פה לעולם הזה בשביל להתחנן על עוד מצווה. ולמה? כי שם הוא לא יכול לעשות אותה. ואנחנו, אומר רבי מחנובקה, אנחנו חיים פה בעולם ומסביבנו מתגלגלות להם מצוות בהישג יד, ומה אנחנו נאמר למעלה? אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יום אחד ניפגש עם כל האפשרויות שהיו לנו, כמה אנחנו צריכים לחטוף את המצוות. לשמרתם מסמטויס, אומר רשי, אל תקרא את המצות, אלא את המצוות. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. בואו נייקר את המצוות, והבא לתאר, מסיים מידו. עד כאן הסיפור המרתק שסיפר הרב שושן. נסיים רבותיי בהתחזקות היומית. היום נאמר התחזקות מקובץ שיחות של הגאון רב חיים שמואלביץ זצ"ל, שכאמור היום זה יום היורצייט שלו. פעם שאלו את הבחור הבקי ביותר בישיבת וולוז'ין על דבר שם פורש בתוספות, והוא לא ידע. זה היה באמצע הסעודה, ומרוב צער הוא לא סיים את הסעודה והלך למקום סתר ולמד 7 שנים ברציפות, ונעשה לאחד מגדולי הדור. אמר לכך הגאון רב חיים מוולוז'ין, שאם הוא היה נשאר מספר דקות ומסיים את הסעודה, הוא כבר היה מצטנן ולא מבצע את התוכניות האלה. הוסיף הגאון רב חיים שמואלביץ ואמר, כשיש לאדם התעוררות, הוא צריך להתחיל מיד, לא לדחות את זה לעוד מעט, לאחר כך, למחר, לשבוע הבא. כאשר יש לנו התעוררות לעשות דבר טוב על התחזקות ודבר מסוים, נשתדל להתחיל מיד, ולא לדחות לאחר זמן. ועד כאן, הפותח בכל יום, הניוז שהיומי של דירשור ליום זה. תשוב וניפגש עם הפותח החדש בעזרת השם.